השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב. יהודי נכנס לרבי שלו בוכה, צועק, רבי קרא לי אסון, הילד שלי חלה, לא עלינו ולא על אף אחד. ביקרתי אצל כל הרופאים, במוסקבה, בקייב, בוורשה, בכל הערים הגדולות הייתי. והם לא מוצאים פתרון. הם לא יודעים איך לעזור לו, הם אומרים שהחיים של הילד קצרים. הרבי הרגיע אותו, אמר לו, תאמר לי, אצל הרופא באניפולי היית? אניפולי? לא, שם לא הייתי, זאת עיירה קטנה, נידחת באוקראינה. לא שמעתי על הרופא שם. אומר לו הרב, סע לאניפולי. משם יבוא עזרך. טוב. היהודי התעודד מאוד, לקח את העגלה, העלה את הילד, נוסע לאניפולי, מגיע בהתרגשות ושואל, איפה גר הרופא? תושבים מסתכלים עליו ואומרים לו, אין כאן רופא, זאת עיירה קטנה, אין לנו כסף להחזיק כאן קופת חולים. אז אולי פרמדיק, אח, איש עזרה ראשונה, אין כאן אף אחד, הם אומרים לו. הוא התאכזב מאוד, מה קרה לרבי שלו? הוא שלח אותו לכאן. הוא חוזר מאוכזב ועייף אל הרבי ואומר, רבי, אין שם שום רופא, למי שלחת אותי? אני לא מבין, אומר לו הרבי. אז כשליהודי אניפולי יש בעיה, יש מישהו חולה בבית, לאן הם הולכים? מה הם עושים? אני יודע, אומר החסיד, פונים לריבונו של עולם, מה אפשר לעשות? אומר הרבי, אל הרופא הזה שלחתי אותך. אתה כל כך הרבה מסתובב אצל רופאים בשר ודם, במוסקבה, בוורשה, ששכחת לפנות אל הרופא כל בשר, אל מי שיש לו באמת את הכוח. אל תבטחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשוע. יהודים פונים לקדוש ברוך הוא. הם לא בוטחים בנדיבים, הם לא בוטחים בבני אדם, הם פונים לריבונו של עולם. ובכל זאת באה השבוע, פרשת השבוע, והופכת את הקערה. אלוקים מצווה את הכהנים לברך אותנו. אלוקים מצווה את הכהנים לתת לנו שפע, לברך אותנו בשפע, רוחני, גשמי, כמו שנראה עוד מעט. וכל אחד שואל את עצמו, בשביל מה צריך את זה? למה הוא שולח אותנו אל הכהנים? למה הקדוש ברוך הוא לא מברך אותנו בעצמו? יתרה מכך, מהי בדיוק המשמעות של ברכת כהנים? אנחנו עומדים מול הכהנים, מקשיבים להם כל כך ברצינות, מקבלים את הברכות, אבל מה הסמכויות שלהם? הם יכולים לחלק את הברכה כמו שהם רוצים? לפי המצב רוח שלהם, לפי הדרך שבה הם אוהבים את האנשים. אלוקים נותן להם את המפתחות של הבריאות, של הפרנסה, של השפע. מהי בדיוק המשמעות של ברכת כהנים? השאלה הזאת נשאלת אצל כל המפרשים כבר מאות שנים, כולם תמיעים את אותה התמיעה. מה פתאום אלוקים מעביר סמכויות? מה פתאום הוא נותן לאנשים את המפתחות של השפע? הרי לברך זה התפקיד שלו, זה הסמכות שלו. הנה למשל העקדת יצחק, רבי יצחק קרמה לפני גירוש ספרד, פילוסוף ספרדי שאנחנו מרבים לצטט ממנו, והוא אומר את זה באמת בצורה ברורה ויפה. עקדת יצחק שער 74, מה תועלת במצווה הזאת שיאמרו הברכות מפי הכהנים אל העם? כי הוא יתעלה הוא המברך, ומה הוא יוסיף או ייתן כי יברכו הכהנים או יחדלו? יותר מזה הוא שואל, וכי היה להם לסייעו להשם? השם מבקש סיוע מהכהנים? הוא מבקש סיוע מבני אדם? למה הוא לא מברך אותנו בעצמו? למה הוא לא מעניק את השפע בעצמו? איך נכנסו הכהנים לתוך המשוואה הזאת של חלוקת השפע? האמת היא שהשאלה של העקדת יצחק כבר נכתבה מאות וקרוב ל-2000 שנה, ל-1500 שנה לפניו. המדרש תנחומה בפרשתנו שואל אותה. פרשת נסוכת, תנחומה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לכהנים אתה אומר שיברכו אותנו? אין לנו צריכים, אלא לברכתך. אנחנו רוצים שאתה תברך אותנו, מה פתאום בני אדם? אמר להם, אני עומד עמהם ומברך אתכם, שנאמר ואני אברכם. ברכת הכהנים מתחילה בכה תברכו את בני ישראל, אבל מסתיימת ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. הקדוש ברוך הוא מברך אותם. אז יש פה איזה סתירה. מצד אחד הכהנים מברכים, מצד שני הקדוש ברוך הוא מציץ מבין החרקים, השכינה מציצה מבין האצבעות, שורה על האצבעות שלהם ומברך את דרכם. ואנחנו רוצים להבין היום את הרעיון של ברכת כהנים. איך הכהנים נכנסו למשוואה הזאת? מה בדיוק הכוח שלהם? ולמה הם קיבלו את הסמכות לברך? אגב, העיסוק בעניין הזה נשאל את השאלה המתבקשת שכל אדם במהלך החיים חושב עליה. למה הם? מה הסוד של הכהנים? לכאורה הם אנשים כמו כולנו. רגע לפני ברכת הכהנים הם עוד עמדו בבית הכנסת ופטפטו כמו כולם, ופתאום הגיע החזן לברכת הכהנים, והם עולים על הבמה ומברכים את כולם ומחלקים ברכות ושפע. ואתה שואל את עצמך, מה הסוד שלהם? למה הם ולא אני? למה הם ולא הרב? למה הם ולא משה רבינו? משה רבינו לא היה כהן עם כל הכבוד. מה הסוד של המשפחה הזאת? למה הם קיבלו את המפתחות של השפע? פרשת מסור, אותה נקרא השבוע, היא הפרשה הארוכה בתורה. יש בה 176 פסוקים, באופן מעניין, אינני מקובל, אבל זאת העובדה. בפרשה שלנו יש 176 פסוקים. גם בפרק הארוך בתהילים יש קוף עין וו פסוקים, פרק קוף יוטט, וגם במסכת הארוכה בתלמוד בבא בתרא יש 176 דפים. זאת העובדה. מיד אחרי מתן תורה אנחנו קוראים את הפרשה הארוכה בתורה, פרשת נסוב, והמפרשים אומרים שיש בזה סמל להתלהבות של יהודי. רק קיבלנו את התורה, הוא רץ וקורא וקורא את הפרשה הארוכה ביותר, הוא נותן לקדוש ברוך הוא עוד 5 דקות בשבת, מפנה עוד כמה רגעים כדי ללמוד עוד. זה ההתלהבות שלנו, זו הדרך שלנו לצאת ממתן תורה אל החיים. כדרכה של פרשה ארוכה יש בה הרבה נושאים, מתחילה עם נשיאת המשכן על ידי הלוויים, מסיימת עם קורבנות הנשיאים, הפרשה המוכרת, הקריאה בתורה של חנוכה, איך שכל אחד מהנשיאים מביא את המתנות שלו למשכן. אנחנו מכירים את הפרשה הזאת, כערת כסף זהב וכולי, שכערת כסף והכפות שהנשיאים מביאים למשכן. אבל בתווך, שזה בעצם חלק גדול מהפרשה, יש רצף של נושאים שנראה שאין ביניהם כל קשר. הפרשה פשוט מזכירה נושא אחרי נושא, ופתאום מגיעה לברכת כהנים כאילו משום מקום. יש שם שני פסוקים שמצווים להביא את המתנות לכהן. לא לשמור אותם בבית. יש לך תרומות, יש לך מעשרות. אל תשמור את זה בבית, תן אותם לכהנים והלוויים. אחר כך היא עוברת לדיני אישה סוטה. פתאום, אישה שיש חשד שבגדה בבעלה, בגדה במשפחתה, מה עושים איתה? אחר כך דיני הנזיר, אדם שמחליט להינזר... להינזר מן היין, ואז פתאום ברכת כהנים. מה הקשר? מה פתאום? אחרי כמה נושאים שאפילו שליליים, אפילו לא חיוביים, פתאום ברכת כהנים. למה? הרבי אומר דבר מאוד מעניין בפרשת נשוא תפשין למדבט, לפני 43 שנים, הרבי אמר נקודה נפלאה. האמת היא שמרכז הפרשה הוא הכהונה. לא רק ברכת כהנים, אלא מרכז הפרשה, החוט השני שמוליך בין הבריח התיכון ש... הולך בין נושאי הפרשה, הוא הכהונה. אומר הרבי כך, בואו נשים לב. יש לנו שני פסוקים שאומרים, מצווים להביא את המתנות לכהן. לא לשמור אותם בבית, לא להתקמצן עליהם, התקבצו תרומות, תן אותם לכהן, התקבצו מעשרות, תן אותם ללוי. מכאן עוברת הפרשה לדיני אישה סוטה. למה? אומר שם רשי במקום. אם התקמצנת ולא הבאת את התרומות לכהן, שמרת אותם בבית, חייך שתצטרך להביא לו את האישה. לא תוכל להתחמק במפגש עם הכהן. אם לא תבוא בטובות, תבוא ברעות. לא באת בשביל להביא לו את המתנות, תבוא בשביל שיברר אם האישה חטאה, שישקה אותה את מי הסוטה, ויבדוק אם המים המערערים, האם היא באמת בגדה או לא. אחרי דיני אישה סוטה מכניסה התורה בסוגריים, את דיני הנזיר, אומר שם רשי במפורש. אתה שואל את עצמך, למה האישה סטתה? למה קרתה לשטות כזאת? תבדוק את היין. כנראה שמישהו שתה יותר מדי. אולי אתה שתיתה יותר מדי ועשית אווירה מופקרת בבית. אולי היא שתתה איזה ערב ועשתה אווירה לא נעימה ונסחפה מזה להתרועעות עם אנשים זרים. מפרשת הסוטה עוברת התורה לפרשת הנזיר כדי לומר לנו שהרואה סוטה בכל כולה יזיר עצמו מן היין. ואז חוזרת התורה לברכת כהנים כדי לסיים בטוב. כדי לומר שלכהנים יש גם כוח חיובי. התחלנו את הפרשה בצורה שלילית, שמי שלא הביא את מתנותיו לכהן, חלילה יצטרך להביא לו את האישה. מסיימת התורה עם דבר חיובי שלכהנים יש גם דרך לברך אותנו, להעניק לנו שפע, לתת לנו את כל מה שאנחנו צריכים. אז הבריח התיכון במרכז הפרשה, אמר הרבי בפרשת נשוא תפשין ל"ב, הוא דיני הכהונה. וכיוון שהפרשה עוסקת בעיקר בדיני הכהונה, אז זאת הזדמנות באמת לדבר על השורשים של הכהונה, על ההיסטוריה של הכהנים. האזכור הראשון של הכהונה נמצא אצל לוי, הבן השלישי של לאה, הבן השלישי של יעקב אבינו. לוי נולד, לאה שמחה מאוד, והיא אומרת פסוק נפלא. היא אומרת, אתה הפעם ילווה אישי אליי. עכשיו בעלי יהיה חייב להתלוות אליי. עד עכשיו יעקב אבינו היה בשדה, עבד קשה מאוד, לא הגיע הביתה לעזור עם הילדים. יעקב עצמו מעיד, בבוקר אכלני קרח וחורב, בבוקר אכלני חורב וקרח בלילה. מעולם לא עזבתי את השדה, לא ביום ולא בלילה. הייתי מסור כל כולי ללבן, למעביד שלי. אבל עכשיו אומרת לאה, לבעלי לא תהיה ברירה. הוא יצטרך לבוא לעזור במקלחות, לבוא לעזור בהשכבה בלילה, כי כבר יש לי 3 ילדים. מה קרה בילד השלישי? בדרך כלל הבעל שלא עוזר בילד הראשון, גם לא עוזר בילד העשירי. מה, לאה מתעממת וחושבת שהפעם משהו ישתנה? אומר שם הספורנו בפרשת ויצר, רעיון יפה, הוא אומר שבשני הילדים הראשונים, לאה הייתה יכולה לטפל לבד. כי בילד הראשון היא טיפלה ביד ימין, כשהוא בכה היא החזיקה אותו ביד ימין, אחר כך כשהילד השני בכה בלילה, היא החזיקה אותו ביד שמאל. אז ככה היא הסתדרה עם שתי הידיים. כשנולד הילד השלישי, היא אמרה, אין לי יד שלישית. הפעם כשהוא יבכה, כשאני מאכילה את הראשון ונוטלת מוצץ לשני, כשהשלישי יבכה, אני כבר צריכה יד שלישית. אני צריכה מישהו שיעזור. אתה הפעם ילווה אישי אליי. הפעם לבעלי כבר לא יהיו תירוצים, והוא יהיה מוכרח לבוא הביתה מן השדה לעזור לי, עם המקלחות, עם הארוחת ערב, עם ההשכבה של הילדים. ואז הפסוק מוסיף כמה מילים היסטוריות. לאה אמרה, הפעם ילווה אישי אליי, והפסוק מסיים, על כן קרא שמו לוי. קרא בלשון זכר. מי זה מי שקרא? היה צריך להיות כתוב, קראה שמו לוי. הרי לאה היא המדברת. אומר המדרש שם רעיון נפלא. על כן קראה שמו לוי. הקדוש ברוך הוא קראה שמו לוי. הקדוש ברוך הוא התערב בשיחה ואמר לה, את קוראת לו לוי על שם שבעלך ילווה אלייך. אבל את לא יודעת שהילדים של הילד הזה שעכשיו נולד, ילוו את עם ישראל כשהם יבואו אליי. כשעם ישראל יעלה לבית המקדש וירצה להתקדש ולהתעלות, מי שילווה אותם בדרך העולה בית השם, זה לוי, הילד השלישי, הילדים שלו, הכהנים שיצאו מזרעו, מזרע אהרון בן יוכבד בת לוי, הם אלה שילוו את עם ישראל בדרכם לקדוש ברוך הוא. אם כן, כבר אצל לוי אנחנו רואים את הרמז לעתיד הנפלא והנשגב של הנכדים שלו. ללוי נולדה בת יחידה, היו לו 3 בנים, גרשום קהת ומררי, ובת יחידה. לבת קראו יוכבד. כשיוכבת מתבגרת, אנחנו מכירים את הסיפור, היא הופכת להיות המיילדת של מצרים. פרעה קורא לה ומצווה אותה להרוג את הילדים, להרוג אותם על האובניים, להרוג את העוברים, או בבטן, או מחוץ לבטן. דיברנו על זה פעם, האם פרעה רצה הפלה, או שפרעה רצה חלילה להרוג ילדים חיים, ילדים קיימים, לא חשוב. השורה התחתונה היא שפרעה דורש ממנה לרצוח את הילדים היהודים. יוכבת מגלה מסירות נפש ממש, למרות שפרעה ציווה אותה באופן אישי. האחריות אותה ללאה, אין לה לאן לברוח. יוכבת מוסרת את הנפש ולא הורגת את הילדים, ולהפך ותחיינה את הילדים, היא מסייעת לאמהות לגדל אותן. הקדוש ברוך הוא כל כך נהנה מהמסירות נפש הזאת, מאהבת ישראל הזאת, ואומר, ויעש להם בתים, בתי כהונה ולוויה. ממך יצאו הכהנים, כי עם כזאת אהבת ישראל, עם כזאת אכפתיות, זה האנשים שהקדוש ברוך הוא צריך. זה האנשים שיכולים ללוות את עם ישראל, שיכולים להתמסר לעם ישראל. כזאת אהבת ישראל. אלה בדיוק מי שמתאימים להיות משרתי הציבור, האנשים שהתמסרו לטובת הקדוש ברוך הוא ולטובת עם ישראל. ליוכבת נולדים 2 בנים. הבן הגדול הוא אהרון הכהן. והאהרון הוא אהב טיפוס לאהבת ישראל. לאכפתיות, להרגשת הזולת, לסולידריות. יש בתורה פסוק 3 מילים. שמביא לשיא את הייחודיות, את הנפש הגדולה שהיה לאהרון הכהן. תורה מספרת שמשה רבנו התמנה להיות השליח. התמנה להיות המשיח. הקדוש ברוך הוא קורא לו בסנה ואומר לו, אני רוצה לשלוח אותך למצרים לגאול את עם ישראל. נו, משה אומר, ריבונו של עולם לא מתאים. למה? כי יש לי אח גדול. זה לא יפה. אני אבוא למצרים ויאמר לאהרון, אלוקים מינה אותי. מה הוא יחשוב לעצמו? למה לא אני? אני יותר גדול ממך ב3 שנים. למה הוא לא בחר בי? עכשיו כל עם ישראל יגיד, משה הוא התכשיט, הוא הילד המוצלח של אמרם ויוכבת, ואילו אהרון, זה חלילה הילד הלא מוצלח, הכבשה השחורה. איזה צורה יש לזה? זה לא יפה. אף ילד לא היה רוצה לעשות את זה לאח שלו הגדול. יותר מזה משה מוסיף וטוען בצדק. הוא אומר, אני לא מתאים לדבר. אני לא אבא אבן. אני לא מדבר יפה. אני כבד פה וכבד לשון, אני מגמגם. אהרון אחי, הוא מיטיב לדבר, הוא מתאים להיות הדיפלומט מספר 1, זה שיוציא את עם ישראל ממצרים. הקדוש ברוך הוא עונה לו, ידעתי. אני יודע את אחיך אהרון הלוי, אני יודע שהוא גדול ממך, אני יודע שהוא יודע לדבר, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, ורעך ושמח בליבו. שלוש מילים. ורעך ושמח בליבו. אהרון אחיך זה אדם מסוג אחר. זה אדם ששמח איתך. אם אתה תבוא אליו ותאמר לו, בחרו בי, אהרון לא יחשוב ומה איתי. אהרון ישאל, נו מוישה, מתי הקידוש? מתי אומרים לחיים על התפקיד החדש שקיבלת? זה סוג של אנשים שמתעלים מעל עצמם. אנשים ששומעים את זה שעומד מולם, מרגישים את מי שנמצא מולם, אינטליגנציה רגשית קוראים לזה. אנשים שמרגישים, אדם בא ומספר על הצלחה שלו, על תפקיד שהוא קיבל, על ג'וב שהוא קיבל, הם לא חושבים ואיפה אני, ואיפה הילדים שלי, למה הם לא מתקדמים בחיים? הם מחבקים אותו ואומרים לו, מזל טוב שתצליח, שתלך מחיל אל חיל, זה אהרון הכהן, ורעך ושמח בליבו. אז הילדים שלו נבחרו להיות הכהנים, כי הכהנים צריכים להיות משרתי ציבור. לכהנים היה אסור לעבוד, הם לא התפרנסו, לא היה להם בית וחלקה ומגרש על שמם, הם חיו מן הציבור, מהמתנות, מהתרומות, מפה הזרוע והלחיים והקיבה, פה המתנה הזאת, פה המתנה אחרת, מתנות כהונה שעם ישראל נותן להם. אנשים כאלה חייבים להיות אנשים טובים. אנשים של אהבה, שציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אנשים של אהבה, אנשים של אכפתיות ושל חמלה, הם מתאימים להיות הכהנים. מעניין שהזוהר כותב, שמאז ומתמיד, הכהנים, לכל אורך הדרך, לא רק אהרון הכהן, כל זרע אהרון, כל בני אהרון, אומר הזוהר, הם אנשי חסד. הוא אומר, תבדוק, לא תמצא כהן מצד הגבורות. הכהנים, אומר הזוהר, הם אנשי חסד. נקרא כמה מובאות, בראשית חפתת למדלת ותלת בן ותאמר, אתה הפעם מלווה אישי אליי. על כן מתערב הקדוש ברוך הוא בשיחה ואומר, קרא שמו לוי. אומר שם המדרש בראשית רבה עין א', הקדוש ברוך הוא קרא שמו לוי, משום שהוא עתיד ללוות את הבנים לאביהם שבשמיים. ויתב אלוקים למילדות ויעש להם בתים, אומר רש"י, בתי כהונה ולוויה. ואומרת הגמרא בשבת קלט א', בשכר ורעך ושמח בליבו, היות שאהרון היה אדם ששמח בלב עם זה שעומד מולו, זכה לחושן המשפט על ליבו. זכה שהחושן יעמוד לו על הלב, על אותו לב ששמח בשמחתם של ישראל, על אותו לב עומד החושן. למה? כי למה משמש החושן? לעזור לעם ישראל. יהודים בכים וצועקים ושואלים לעשות כך או לעשות כך, ואהרון מביט בחושן ועונה. הלב הגדול הזה ששמח בשמחתו של משה, הוא הלב שיכול להיות קשור ורגיש לצרותיהם של ישראל. הוא מרחיב את זה הזוהר לגבי כל הזרע של אהרון, לא רק אהרון הכהן עצמו. אומר הזוהר בחלק ג' קמ"ה ב', כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות הוא. מה פתאום הכהן הגדול נקרא מלאך השם? בסך הכל הוא בן אדם כמו כולנו, משום שבא מצד החסד, ולכן לא נמצא כהן שבא מצד הגבורות. אם כן, הכהנים הם אנשי חסד לאורך הדורות, לכל הדורות. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן להם את המתנה הזאת של שירות העם, של העמידה לטובת העם, לצד העם, בבית המקדש ובכל מקום אחר. עד כאן הכל היה מובן. אגב, זאת הסיבה שאנחנו מאוד מכבדים את הכהנים. נותנים להם להעלות לתורה ראשונים, לברך בזימון ראשונים, לדבר ראשון עם הכהן או תלמיד חכם, הוא צריך להיות זה שפותח כל דרשה וכל סעודה. כתוב בשולחן ערוך שהכהן צריך לקבל את המנה ראשון, אם הוא מתארח בבית, הכהן צריך לקבל ראשון את המנה, וקידשתו לכל דבר שבקדושה, אנחנו מכבדים מאוד את הכהנים. עד כאן הכל בסדר והכל מובן, באמת אנשי מעלה. אבל פה באים המפרשים ושואלים, כמו שפתחנו, מכאן ועד לברך? לברך את עם ישראל? אנשים יכולים לברך? לברך זה התפקיד של אלוקים. הוא מחזיק את השפע, הוא יכול לחלק את השפע. מה פתאום הכהנים הם אלה שמברכים את העם? זאת השאלה שאותה אנחנו רוצים לברר. כמה מילים על ברכת כהנים, אנחנו כל כך מכירים אותה בעל פה ומקשיבים לה מדורי דורות, אבל מה אומרים שם? במה הכהנים בדיוק מברכים אותנו? כמה מילים על הפשט של הברכה? ברכת כהנים בנויה בסדר מדורג. זו ברכה יותר נעלית ויותר נעלית ויותר נעלית. יש שם שלושה משפטים. במשפט הראשון יש שלוש מילים, יברכך השם וישמרך. המשפט השני גדל ויש בו חמש מילים, יאר השם פניו אליך ויחונקה. המשפט השלישי גדל עוד יותר ויש בו שבע מילים, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום. רש"י אומר ששלושת הברכות גם בתוכן שלהם בנויים בסדר מדורג. הברכה הראשונה יברכך השם וישמרך היא ברכה חומרית, שיתברכו נכסיך, שתהיה לך ברכה בנכסים. שמעתי פעם דבר יפה, זה במאמר המוסגר. המילה ברכה באה משורש ברך, ברך. האותיות ברך, בית רי שחף, הן אותיות כפולות. ב' היא כפולה מא', ב' בגימטריה 2 זה כפול מ-1, ר' היא כפולה מקוף, הרי שבגימטריה 200 היא כפולה מהקוף מהמאה, וכף היא בגימטריה 20 היא כפולה מהיוד שהוא 10, זה 3 אותיות כפולות. שמעתי פעם דרשה נאה שאומרת שהברכה, כשיש ברכה בכסף, אז הכסף שווה כפול. אם יש לך 100 שקל, אתה קונה בו כאילו הוא שווה 200 שקל. אתה בדיוק מוצא איזה דיל טוב, וקונה דבר ששווה 200 ב-100. כשחלילה אין ברכה בכסף, אז הכסף שווה חצי. אתה קונה ב-100 שקל, דבר ששווה רק 50 שקל. בדיוק מישהו רימה אותך ומחר לך ביוקר, קנית סחורה לא שווה, ואתה צריך לקנות אותה פעמיים, בפעמיים 50 שקל. כשיש ברכה בכסף, אז הכסף שווה יותר. זה הרעיון של הברכה. אומר רש"י, יברכך השם וישמרך, משמעות הברכה, שיתברכו נכסיך. זה מה שמברכים אותנו הכהנים. וישמרך, שגם ישמרו הנכסים, שלא יבואו חלילה שודדים, ויגזלו אותם, ויחמסו אותם, אלא ישמרו בידיך. יאר השם פניו אליך ויחונק, זו כבר ברכה נעלה יותר. שאלוקים יחייך אליך. שיעיר אליך את הפנים ויראה לך פנים שוחקות. אנחנו מבינים מה זה. אדם שמחייך זה אדם קשוב, זה אדם סבלני, זה אדם שעונה לכל הבקשות שלנו. יאיר השם פניו אליך ויחונקה, איזו ברכה נפלאה, שהשם יאיר לנו פנים, שיענה לנו, שירצה לנו, שיעתר לכל מה שאנחנו מבקשים ברחמים. והברכה האחרונה, יישא השם פניו אליך ויושם לך שלום, אומר רש"י, זאת ברכה עוד יותר נעלית, שהשם יכבוש כעסו. השם מחייך ורוצה לחייך, אבל לפעמים הוא כועס, לפעמים עשינו מעשה אסור, ואז האהבה בינינו עומדת במבחן. אומר רש"י, זאת הברכה, יישא השם פניו אליך, שגם אם צריך לכעוס, השם כביכול ייקח שוחד מאיתנו, ולא יכעוס. כך אומרת הגמרא, יישא השם פניו אליך, שהשם לוקח שוחד מעם ישראל, ולא כועס עלינו. זה הרעיון של הברכה, שיברך את נכסינו, שיעתר לבקשותינו במאור פנים, ויותר מזה, שגם אם חלילה מגיע רגע של כעס, רגע של מבחן, גם אז הקדוש ברוך הוא יוותר לנו ויחמול עלינו וימשיך להאיר פנים. זה הפשט של הברכה. אני רק רוצה לומר הערה אחת קצרצרה, מרשימה מאוד בעניין הזה. הרבי שאל פעם, זה בליקוטי שיחות בחלק למד ג' בפרשת השבוע, הרבי שאל, למה רש"י מתמקד בברכת הנכסים? שיתברכו נכסיך, יברכך השם וישמרך, מה היה ברכה? שיתברכו נכסיך, שתשרה ברכה בכסף שלך, בנכסים שלך. למה הוא לא אומר שזאת ברכה כללית? שתשרה ברכה בכל מעשה ידיך. בבריאות הגוף, בנחת מהילדים, בכל מה שאדם צריך. בהצלחה. אדם צריך המון ברכה, לא רק בנכסים. נכסים זה רק תחום אחד בחיים. יש בריאות, יש גוף, יש משפחה, יש המון נושאים בחיים. למה רש"י מתמקד, יברכך השם, מנכסים? למה רק בנכסים? אם הכהנים מחלקים ברכות, שיברכו ביד רחבה, שנתברך בכל העניינים. אומר הרבי שם בשיחה, בליקוטי שיחות חלק למד ג' פרשת נשוא, רעיון נפלא. ברכת כהנים זאת ברכה שלא נאמרה בשום מקום אחר. זה סוג ברכה כזה, ברכה עצומה כזאת, שלא קיבלנו אותה בשום מקום אחר. למרות שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו בהרבה מקומות אחרים. רק לפני שבועיים קראנו את פרשת בחוקותיים, פרשת הברכות. פרשת כי תבוא עם הברכות. בעוד כמה מקומות פרשת והיה עם שמוע היא פרשת ברכות. בעוד כמה וכמה מקומות בתורה הקדוש ברוך הוא מבטיח ברכות. אבל ברכת כהנים זאת ברכה שלא נאמרה בשום מקום. ברכה עצומה שלא הובטחה בשום מקום אחר. ההיגיון אומר כך. אם כבר הובטחנו עליה במקום אחר, למה צריך אותה? אם הקדוש ברוך הוא נותן את ברכת הכהנים, זאת אומרת שזו ברכה שבה שדברים שלא קיבלנו אותם בשום מקום אחר. אומר הרבי, כשאתה עושה חשבון, את הברכה הזאת שהתברכו נכסיך, לא קיבלנו בשום מקום אחר. עושר, בריאות, פרנסה, הבטיחו לנו. פרשת בחוקותיי, קראנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח שם את כל מה, ונתתי גשמכם ביתם, כל מה שצריך הוא הבטיח. פה בברכת הכהנים, יש ברכה חדשה שלא נאמרה. שהתברכו נכסיך, וזאת ברכה נפלאה, שתהיה ברכה בנכסים. וכמה שאנחנו צריכים את הברכה הזאת, כי יש אנשים עשירים, שיש להם המון כסף, אבל אין להם ברכה בכסף. הכסף לא צומח, הכסף לא מתפתח, גרוע מכך, לא עלינו ולא על אף אחד, צריך לבזבז אותו, על שטויות, על בריאות, על דברים לא חשובים, הכסף נאבד פתאום, עושים השקעות לא מוצלחות והוא נעלם. באה פה התורה ומוסיפה בברכת כהנים ברכה שלא נאמרה, לא רק שתהיו עשירים, שתהיה ברכה בכסף, שהוא יצמח והוא יתפתח כמו שהיה אצל יצחק אבינו, והעזרה בשנה ההיא 100 שערים, הוא זרה והוציא פי 100 ממה שהוא הכניס. זאת ברכה בכסף, זאת הברכה הייחודית של ברכת הכהנים, שלא נאמרה בשום מקום אחר, ולכן רש"י מתמקד רק בה. אוקיי, אם כן, ברכת כהנים זו ברכה נעלית, ברכות שלא הובטחו בשום מקום אחר, וזה רק מחזק את השאלה שלנו. מה פתאום כהנים? מה פתאום בני אדם? מה פתאום בני אדם מחלקים ברכות? אנחנו הרי מאמינים שהשפע מגיע ממנו. חס וחלילה, זאת עבודה זרה להאמין שיש אנשים שיש להם כוח לחלק שפע. רק לקדוש ברוך הוא יש כוח לחלק שפע. אז למה הוא מבקש מהכהנים לברך אותנו? למה הוא מכניס אותם למעגל הזה של חלוקת השפע? למה הקדוש ברוך הוא לא מברך אותנו בעצמו? כמו ששאל המדרש ועקדת יצחק בתחילת השיעור כמו שפתחנו. פעם ישבו אנשים גדולים והתוועדו. זה הייתה החברה הקדישה. התלמידים של המגיד ממזריץ', האנשים שהפכו את העולם והפיצו את החסידות בכל מקום. היה שם את רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, את רבי זושה מאניפולי, את רבי אלי מלך, את בעל התניה, את אדמור הזקן שהיה צעיר החבורה, כל החבורה הגדולה שהפיצה את החסידות בכל מקום. הם היו אז אברכים צעירים במזריץ', תלמידים של המגיד, עוד בחיים חיותו של המגיד. הם ישבו יחד באיזה מוצאי חג השבועות או בכל יום מיוחד אחר והתוועדו. קצת לחיים, קצת דג מלוח על השולחן, וניגנו ניגון כדרכם של חסידים. פתאום נכנס לחדר אדם, חולה מאוד. הוא נשען על קביים, הוא בקושי הלך. הגוף שלו היה פצוע, היה נראה שהוא סובל מאוד. הוא פנה אליהם בבחיות וביקש, חברים, תברכו אותי. תברכו אותי שאני אצא מהמצב הזה, שיקרה נס ואני אבריא. הם הסתכלו עליו והתפלו, איך אנחנו יכולים לברך אותך? מי אנחנו? תלך אל הרבי, הוא יברך אותך. אבל מה אנחנו, תלמידים צעירים, איך נברך אותך? ממש להגו לו, לא הבינו מה הוא רוצה מהם. קם בעל התניה, הרבי שהיה צעיר התלמידים, ואמר להם, חבר'ה, כן, אנחנו יכולים לברך אותו. לנו יש כוח שאין אפילו למלאך מיכאל. מה שהתוועדות חסידית יכולה לפעול, אפילו מלאך מיכאל לא יכול לפעול. למה? אמר להם בעל התניה, בגלל האכפתיות. כשלאנשים אכפת אחד מהשני, הקדוש ברוך הוא מתעורר. אבא, שבאים הילדים ומבקשים רחמים אחד בשביל השני. כשבאים שני הילדים הגדולים אל האבא ואומרים, האחות הצעירה שלנו, יש לה בעיות בפרנסה בזמן האחרון, בעלה פוטר מהעבודה. אבא, אנחנו מאוד מבקשים שתעזור לה. אנחנו יודעים, אולי זה יבוא על חשבוננו, אבל בסדר. אנחנו מבקשים, היא זקוקה עכשיו לעזרה. תן לה קצת כסף, תעזור לה לקנות בית, תעזור לה עם מגרש, תעזור לה בחיים. כשאבא רואה אכפתיות, הוא נמס. כשאבא רואה ילדים שיוצאים מעצמם ודואגים לאח השני, הוא מזיל דמעה. הוא ייתן להם כל מה שהם מבקשים. אם רק יש לו, הוא ייתן כל מה שהוא יכול. אמר בעל התניה, כשיהודים אכפת להם אחד מהשני, כשיהודי יושב בהתוועדות ולא חושב על עצמו, אלא מבקש בשביל החבר שלו, הוא מרים כוסית ואומר, ריבונו של עולם, תעזור לחבר שלי, הוא זקוק לעזרה, הקדוש ברוך הוא לוקח את האכפתיות הזאת ונותן. אומר אברבנאל, זה הרעיון בפשטות של ברכת כהנים. ברכת כהנים, אומר אברבנאל, היא לא חלוקת שפע. הכהנים לא יכולים לחלק שפע, הם בסך הכל בני אדם. ברכת כהנים היא תפילה לריבונו של עולם. הכהנים מרימים את העיניים ואומרים, ריבונו של עולם, תעזור לעמך ישראל. הילדים שלך זקוקים פרנסה, זקוקים לברכה, זקוקים להארת פנים. והבקשה הזאת מתקבלת. כי כשאנשים דואגים אחד לשני, אז הבקשה הזאת מתקבלת, אז הקדוש ברוך הוא נאתר. וכי תאמרו, אז למה הכהנים? אז למה אני לא מבקש? שכולנו נבקש אחד בשביל השני. אומרים המפרשים, כי רק הכהנים מבקשים באהבה. שציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. מה זה באהבה? מאיפה זה לקוח? כל המפרשים, המגן אברהם בסימן קכ"ח מביא. מאיפה זה לקוח? שציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. איפה הוא ציווה אותם לברך באהבה? אין ציווי כזה בתורה. אלא אומר המגן אברהם מביא מהזוהר, זה כל הסוד של ברכת הכהנים. ברכת הכהנים מתקבלת כי היא תפילה מאהבה. היא בקשה מאהבה. עומדים הכהנים בבית הכנסת. הם היו יכולים בזמן הזה להסתובב בחוץ. היו יכולים בזמן הזה, אם זה יום חול, לעשן סיגריה, אבל לא. הם נכנסים לבית הכנסת, נושאים את הכפיים, ומבקשים בשביל כולנו. מבקשים בשביל החברים שלהם. ועושים את זה באהבה. כי הם מזרעו של אהרון הכהן, שאהב את עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נאתר. אומר אברבנאל, ברכת הכהנים היא בסך הכל תפילה מאהבה. זאת לא חלוקת שפע, זאת לא ברכה, זה לא אמצעי שקובע משהו. זאת תפילה לריבונו של עולם שיחוס על עם ישראל, והיות שהיא נאמרת באכפתיות, באהבה, אז הקדוש ברוך הוא נאתר לה. כך אומר אברבנאל אצלנו בפרשה, פרק ו' פסוק כ' ב', היא אינה ברכת שפע. הכהנים אינם יכולים לחלק שפע, מה פתאום? חלילה, אין שום נברא שיכול לחלק שפע. אלא תפילה ובקשת רחמים על המתברך, שישפיע עליו הקדוש ברוך הוא מברכתו. ולזה נאמר, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. מה זה אמור להם? הפסוק התחיל עם תברכו, עם ברכה, ומסתיים עם אמירה. אמירה זאת לשון מאוד קטנה, מאוד מצומצמת. אומר אברבנאל למשפט חריף, רצה לומר שלא יחשבו אהרון ובניו שהם מברכים ומשפיעים בעצם, כי אינם אלא מתפללים בלבד אמירה ותפילה. אמור להם, המילים האלה באו להגביל את הברכה ולומר, אתם לא מחלקים שפע, רק אלוקים מחלק שפע. אתם אומרים, אתם מבקשים מריבונו של עולם שיעזור לעם ישראל. היה פעם אצל אחד מאדמו"רי פולין, היה מיהודי חסיד שהיה זקוק לישועה, לא היו לו ילדים, נשוי הרבה שנים. הוא ממש בא בהתרגשות לרבי לבקש ממנו ברכה. הוא נסע דרך ארוכה והגיע באיזו שעת ערב מאוחרת, והוא מבקש מהגבאי להיכנס. הגבאי אמר לו, תראה, הרבי קיבל אנשים כל היום, הוא מאוד עייף, הוא צריך עכשיו ללכת להתפלל ערבית, לנוח, וזהו, הוא לא מקבל אנשים יותר. מתי פעם הבאה הוא יקבל אנשים? עוד חודש. נגמרו הביקורים אצל הרבי בחודש הקרוב. החסיד מאוד התרגז. איבד את ההשתנות. הוא בא לפה דרך ארוכה כמה שבועות, הוא חלם על הברכה שהוא יקבל מהרבי, והנה הגבאי סוגר לו את הדלת. מי אתה שתחליט מי ייכנס או לא ייכנס? איבד החסיד את ההשתנות ונתן לגבאי סתירה בפנים. מי אתה שתגיד לי, אני רוצה לראות את הרבי לבקש ברכה לילדים, לבקש רחמים, ואתה תחסום לי את הדלת? נהיה רעש, תת סתירה לגבאי, מה זה צריך להיות? הרבי קרא לגבאי ושאל, מה קורה, מה הרעש בחוץ? והגבאי לא הייתה לו ברירה, וסיפר שהחסיד הזה נתן לו סתירה. הרבי התרגז ואמר, תגיד לחסיד הזה שהוא יותר לא יכול לראות אותי. אני לא מוכן יותר לקבל את הפנים שלו. החסיד שמע את זה, פרץ בבכי. זהו, הלכו לו החיים, הלך לו הסיכוי. כבר הוא לא יראה ילדים יותר. ישב ובכה כל הערב בבכי תמרורים. הגבאי ראה את זה, ריחם עליו, הבין שהוא נתן את הסתירה בעיבוד השתנות, חלילה לא מתוך רוע, מתוך בלבול. קרא לחסיד הזה ואמר בו, בוא איתי יחד. פתח את הדלת של הרבי ואמר, רבי, אני מוכן למחול לו לחסיד על הסתירה שהוא נתן לי, אבל בתנאי אחד. אני אמחה לו בתנאי שהרבי יברך אותו בילדים. הרבי ראה את זה, חייך, נהנה כל כך מהאכפתיות, מהסולידריות, מהחיבור העמוק בין החסידים, ובירך אותו בשפע ברכות, וכמובן שמהר מאוד נולד לו הילד שהוא חיכה לו. הרעיון של ברכת הכהנים, אומר אברבנאל, זאת לא ברכה, יותר נכון לומר תפילה. זאת בקשה לריבונו של עולם, שירחם על עם ישראל, והתפילה מתקבלת כי היא נאמרת באהבה, היא נאמרת באכפתיות אמיתית, ולכן אלוקים לוקח אותה. זה פירוש יפה מאוד שכתוב בהרבה מפרשים, הבאתי אותו מאברבנאל, אבל הוא כתוב בעוד מפרשים. אבל יש איתו רק בעיה אחת, כמו ששואל האלשיך, ברכת כהנים לא פונה לאלוקים, היא פונה לישראל. בוא נראה מה כתוב בברכה. יברכך השם וישמרך. הכהנים פונים לעם ישראל ואומרים השם יברך אותך. משמע כאילו לכהנים יש שפע והם מחלקים אותו לעם ישראל. הם לא פונים לאלוקים. אם האמת היא כדברי אברבנאל, מה היה צריך להיות נוסח הברכה? השם, אנא ברך את עמך ישראל. השם, יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. זאת תפילה. תפילה פונה לאלוקים, לא פונה לעם ישראל. ואילו ברכת הכהנים איך היא מנוסחת? היא לא אומרת, השם ברך את עמך ישראל, אלא להפך. היא פונה ליהודים שעומדים בבית הכנסת ואומרת, יברכך השם וישמרך. כאילו לכהנים יש איזה שפע שאותו הם מחלקים לעם ישראל. נקרא את האלשיך, גם בפרק ו' פסוק כ' ב' והלאה. למה ידברו הכהנים עם ישראל לומר יברכך השם? על אותו היה שידברו הכהנים עם השם ויאמרו אליו, ברכם השם ותשמרם. ולא שידברו עם ישראל לומר להם, יברכך השם וישמרך. אם האמת היא כדברי אברבנאל, שזו תפילה לאלוקים, אז לתפילה יש נוסח. השם, יהי רצון מלפניך. השם, ברך את עמך ישראל. לא זה מה שנאמר. כאן נאמר משהו אחר לגמרי. הכהנים מסתכלים אל עם ישראל, לא למעלה. מסתכלים לעם ישראל ואומרים, יברכך השם וישמרך. הם כאילו לוקחים שפע שיש להם. אותו קיבלו מהשם ומחלקים אותו לעם ישראל. אנחנו רוצים לומר רעיון חסידי. רעיון שמובא לראשונה בליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן, ואחר כך התרחב והתבהר אצל כל אדמו"רי חב"ד, לדורותיהם, כולם מזכירים את הרעיון הזה. הוא מוזכר במאות מאמרי חסידות. אבל זו משנה מגובשת, סדורה, ברעיון הזה של ברכת כהנים. באמת הכהנים מחלקים שפע. יש להם איזושהי סמכות להביא שפע למטה. ניכנס לעניין בעזרת משל, עכשווי, אלה שצופים בנו בארץ, מאוד מאוד יבינו אותנו, אבל האמת היא שזאת בעיה כלל עולמית, לא רק בארץ. הנושא הכי חם היום בארץ, זה יוקר מחירי הדיור. הדירות עלו פה בשנים האחרונות בצורה חדה, לא תכננו מספיק, לא משווקים מספיק קרקעות, מתחתנים כאן כל שנה כמה עשרות אלפי בני אדם, המדינה משווקת פחות קרקעות, נוצר לחץ של ביקושים, והמחירים הולכים ועולים כל הזמן, והיום כבר זוגות צעירים לא יכולים לחלום אפילו על קנייה דירה. 1.5 מיליון, 2.5 מיליון, אף אחד לא יכול לחשוב על זה. מה הבעיה? למה באמת מחירי הדיור כל כך עולים? בגלל הבירוקרטיה. כי הוועדות שאמורות לשחרר קרקעות, הוועדה המקומית, הוועדה המחוזית, ועדות התכנון, נתקעות עם המון בירוקרטיה. פה בא אדם ומתלונן שהמגרש הזה מפריע לו, פה בא אדם ומתלונן שהחוט חשמל הזה מפריע לו, פה בא אדם ומתלונן שהמערכת ביוב מפריע לו. אז התוכניות נתקעות בוועדות התכנון ולא יכולות לצאת. עוד עירור, עוד עירור. סיימנו בוועדה המקומית, זה עובר לוועדה המחוזית. בוועדה המחוזית זה נתקע עוד פעם. שנים עד שלוקח לשחרר תוכנית, ובמילא היא נתקעת. הבעיה היא הבירוקרטיה. מה עושים? איך מתגברים על הבירוקרטיה? אז לפני שנה עלה רעיון. ודלים. ודלים, ועדות דיור לאומיות. נזכרו שבשנות ה-90 המדינה התמודדה עם אותה בעיה. הגיעו גלים של עלייה מרוסיה. היו צריכים לבנות במהירות מאות אלפי יחידות דיור, אבל לא היה, ועדות התכנון לא עמדו בקצב. מה עשה אריק שרון שהיה שר השיכון? הקים את הוודלים, ועדות דיור לאומיות. ועדות הדיור ביטלו את הוועדה המקומית, את הוועדה המחוזית, את כל הוועדות ביניים האלו ששם אפשר להרער ולתקוע את התוכניות. הם טיפלו בעצמם בתוכניות, ביטלו במהירות את הבירוקרטיה, ביטלו במהירות את האירורים, דנו בכל אירור פעם אחת וזהו, פסלו במקרים רבים את האירורים והוציאו את התוכניות לדרך. לפני שנה או יותר, המדינה הלכה והקימה שוב את הוודלים, הקימה אותם לתחייה, זה כבר יותר משנה, שנתיים ויותר, הקימו לתחייה את הוודלים, את ועדות הדיור הלאומיות, ושם היום מתכננים את הפרויקטים הגדולים. אין אפשרות לערער עוד פעם ועוד פעם, ועדה עוקפת ערעורים, דנים בכל תוכנית פעם אחת, אם היא עומדת בכללים, מוציאים אותה לשיווק וגמרנו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אותה בעיה יש גם בשפע מלמעלה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו שפע. היה ראש השנה, עמדנו וביקשנו בריאות, פרנסה, נחת, כל מה שצריכים. והקדוש ברוך הוא הבטיח. הוא קבע שאנחנו, שאתה לצורך העניין, תקבל השנה אכן $1,000,000. מה הבעיה? אומר בעל התניא רעיון קבלי עמוק ונשגב. הבעיה היא שהשפע צריך לרדת מלמעלה ללמטה. זאת אומרת, הוא צריך לעבור תהליך של הגשמה, של חומר. השפע למעלה בעולם האצילות זה שפע רוחני. שם אין כסף. שם יש חסד. הקדוש ברוך הוא קובע שהשנה תהיה לך שנה של חסד, שנה של שפע. אבל השפע הוא לא כסף. אין שם דולרים ואין שם פרנקים. מה יש שם? רוח, רוחניות. אחר כך ההחלטה העליונה הזאת יורדת מעולם האצילות לעולם הבריאה, מעולם הבריאה לעולם היצירה, מעולם היצירה לעולם העשייה, היא מתאבה, היא מתגשמת ולאט לאט מקבלת ממדים של חומר. אז יש פה תהליך ארוך של השתלשלות שצריך לעבור בין העולמות. הבעיה היא, אומר בעל התניא, שבכל צומת בין העולמות, בכל מחלף בין אצילות לבריאה, בין בריאה ליצירה, עומד מקטרג. והמקטרג הזה, השטן בא ואומר, תראו מלאכים, מלאכים של עולם הבריאה. נכון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שפע בראש השנה, אבל היום כבר חג השבועות. מאז ראש השנה עד שבועות, עד שאתם טיפלתם בבקשה שלו, הוא חטא. ועכשיו הוא לא ראוי שהשפע יגיע לו לעולם הזה. אז מה יהיה עם השפע? הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את השפע הזה, מה יהיה? הוא נשאר למעלה ומחכה לנו למעלה. הנשמה תהנה ממנו בבוא היום כשהיא תעלה לגן עדן. אבל לנו, מה יש לנו מזה בהווה, בעולם הגשם, בעולם הגוף, בעולם הגופים? אין מזה כלום. כי למעלה בעולם הבריאה עמד מקטרג ואמר שלא מגיע לנו שהשפע ירד למטה, והשפע נתקע שם בצנרת, במחלף בין אצילות לבריאה ובין בריאה ליצירה. אומר בעל התניא, זה הכוח של ברכת כהנים. ברכת כהנים לוקחת את השפע ומורידה אותו במהירות למטה. היא עוקפת את כל הבירוקרטיות. היא עוקפת את כל הצמתים בין אצילות לבריאה ובין בריאה ליצירה. היא פשוט לוקחת את השפע במהירות ומורידה אותו למטה. המילה, אומר בעל התניא, של ברכת הכהנים, היא המהירות. זה המפתח. ברכת כהנים מורידה מהר את השפע למטה ועוקפת את כל הבירוקרטיות. היא מבטיחה, אומר בעל התניא שם, אהרון אותיות נראה. היא מבטיחה שאנחנו נראה את השפע. בטוב הנראה והנגלה, שהשפע לא יישאר למעלה, יחכה לנו בעולם הרוח, אלא ירד למטה ויהפוך לכסף ודולרים ופרנקים וכל מה שאדם צריך. אגב, הנכד של הבעל התניא, הרבי הצמח צדק, אנחנו נקרא את הקטע הזה מבפנים, מוסיף ומסביר איך הכהנים יכולים לעשות את זה, למה הם מורידים את השפע מהר? כי הם יוצרים עוצמה של חסד. כשהכהן מבקש באהבה, הוא יוצר כזאת עוצמה של חסד, עוצמה של השפעה, שהשפע פשוט נופל למטה. השפע עוקף את כל הצמתים וכל המחלפים וכל המקומות שבהם הוא נתקע, ויורד למטה במהירות ומגיע עד אלינו, והופך לשפע גשמי של כסף ובריאות ופרנסה וכל מה שיהודים צריכים. כך אומר הדרך מצוותיך במצוות ברכת כהנים, הרבי הצמח צדק, הנכד של הבעל התניא. יובן על פי מה שכתוב, והנה פרח מטה אהרון ויגמול שקדים. קורח מערער על הכהונה, מערער על אהרון, אומר אני צריך להיות כהן, לא הוא, כל העדה כולם קדושים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אראה לכם את הכוח של אהרון. מציבים מטה, ובין לילה המטה של אהרון מצמיח שקדים. למה דווקא שקדים? כי שקד הוא סמל למהירות. השקד זה הפרי שצומח הכי מהר תוך 21 יום, והכוח של הכהנים הוא המהירות. הכהנים לוקחים את השפע ומורידים אותו במהירות למטה, בלי עיכובים ובלי מקטרגים. השקדים הם הממהרים לפרוח מכל הפירות, ועניין המהירות הוא רמז על הכהונה. כי הנה אהרון אותיות נראה שעל ידו ההתגלות והמשכת האורות למטה. כי להיות מתהווה מטובו וחסדו העליונים השפעות גשמיים, צריך להיות ירידת החסד דרך מדרגות רבות עד שיתגשם להיות השפעות גשמיים. ועל זה אמרו רזל, אדם נידון בכל יום. שנידון לפי מעשיו, האם ראוי שיומשך החסד העליון לרד ממדרגה למדרגה מרוחניות לגשמיות, או אינו ראוי, ואז יישאר החסד למעלה, ויקבלנו שם במה שיוסיפו לו תענוג בגן עדן. אבל כשנמשך השפע על ידי אהרון, וכל כהן הנושא את כפיו, הוא נמשך במהירות גדולה מן העולם היותר עליון עד העולם השפל, ואין מעיינים בדין כלל. כעת אנחנו מבינים למה הברכה מדברת אל עם ישראל ולא אל הקדוש ברוך הוא. כי ברכת כהנים לא פונה למעלה. היא לא מבקשת מאלוקים שפע חדש. להפך, היא פונה אלינו ואומרת, השפע ששייך לכם, השפע שכבר נגזר עבורכם, השפע שכבר קיים בעולמות החל מראש השנה, יברכך השם וישמרך. שהשפע הזה ירד למטה ויתבטא בברכה אמיתית בנכסים, באושר, בבריאות, בכל מה שצריך. הכהנים לוקחים שפע קיים. הם לא מתפללים לשפע חדש. הם לא מבקשים יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. זה דבר חדש שעוד לא קרה. הם לוקחים את השפע הקיים ואומרים לנו, לי ולך ולכל אחד, יברכך השם וישמרך. שהשפע הזה ירד למטה ויתבטא אכן בבריאות ובברכה, בברכת הנכסים. בעל התניא במאמר בפרשת קורח בליקוטי תורה מביא לזה ראיה מאוד יפה מהתנ"ך, מסיפור יפה בנביא. תחילת ספר מלכים מסופר על הפוטש בבית של דוד המלך. דוד הזדקן ואנשים הרגישו שהוא כבר לא שולט, אז אפשר לעשות מה שרוצים. קם אדוניה בן חגית והכתיר את עצמו למלך. התחיל לעשות מהלכים למנות את עצמו למלך. דוד שמע את זה וציווה למשוח מיד את שלמה. לפני שאנשים מקבלים החלטות ומתרשמים מאדוניה, מיד למשוח את שלמה למלך ולקבוע את הסיפור גמרנו. הוא קורא שם לבת שבע, לבניהו בן יהוידע, לאנשים אחרים, מצווה אותם לקחת את שלמה אל נהר הגיחון, למשוח אותו למלך. כשבניהו בן יהוידע שומע את הבקשה של המלך, הוא קופץ ואומר, אמן, כן יהי רצון, אמן שיתקיימו הדברים של דוד. כל אחד שקורא את הסיפור שואל, מה אמן? דוד ביקש, ההליכה לנהר הגיחון היא הליכה של כמה דקות. מה הסיפור? מה יכול לקרות בינתיים? אומר בעל התניא, בניהו בן יהוידע ידע חסידות, והוא פחד שהברכה של דוד תישאר למעלה. הבקשה של דוד, הציווי שלו ששלמה יתמנה למלך, עלול להישאר למעלה בעולמות העליונים. שלמה יהיה מלך, אבל ברוחניות, בגן עדן הוא יהיה מלך, לא כאן. כאן מי שיהיה מלך זה אדוניה בן חגית. לכן שלמה קופץ ואומר, אמן כן יהי רצון, שלא יקומו מקטרגים, שלא יקומו מפריעים, שלא יתקעו את השפע למעלה, בין אצילות לבריאה או בין בריאה ליצירה. אלא השפע ירד למטה, הברכה לשלמה תירד למטה, והוא אכן יתמנה למלך בפועל ממש. אני אסיים בוורט אחרון, וורט שהרבי הזכיר אותו כמה פעמים, והוא כתוב גם במאמרים קדומים, רעיון חזק מאוד. כולנו מכירים את הסיפור של ברכת יעקב. יוסף הצדיק בסוף ימי יעקב, לוקח את הילדים אל סבא, אל יעקב אבינו, שיברך אותם. הוא מעמיד את מנשה ואת אפרים משמאל, שיעקב יברך אותם. מה עושה יעקב אבינו? משקל את הידיים, הופך את הידיים, ושם את יד ימין על ראש מנשה. יוסף הצדיק מזדעזע. אבא, אל תעשה את זה. אל תעשה לי אפליות במשפחה. כבר היינו שם. אתה זוכר מה קרה לי שכיבדת אותי יותר מהאחים הגדולים שלי. אל תפנק שוב את האח הצעיר את אפרים. אל תעשה את זה למנשה. אל תעורר קנאה במשפחה. יעקב, שהיה עיוור, הסתכל על יוסף ואומר לו, יוסף, אני לא יכול. מה אני אעשה? באמת אפרים יגדל ממנו. באמת אפרים יש לו עתיד גדול יותר. יצא ממנו יהושע בן נון שיגאל את העם. ולכן אני מוכרח להקדים את אפרים למנשה. ככה כתוב שם בתורה וברש"י. הסיפור הזה תמוה מאוד. יעקב אבינו, אתה צדיק. אתה מקור הברכות. אתה ראש המשפחה. מה אתה אמור לעשות? תברך את מנשה שהוא יהיה הגדול. במקום לומר, תראה, אני מקבל את הדין. אפרים יהיה גדול, אני מוכרח לכבד אותו. לא, תהפוך את הברכה. תגיד שמנשה יהיה הגדול. שיהושע בן נון יצא ממנשה ולא מאפרים. מה הבעיה? מכאן אומר הרבי, שיש הבדל בין ברכה לתפילה. תפילה יכולה ליצור דברים חדשים. ברכה מתמודדת עם הקיים. יעקב אבינו ראה שכך נגזר, שאפרים יהיה הגדול, שיהושע בן נון יצא ממנו. הוא לא יכול לשנות את זה. מה הוא יכול לעשות? לברך שהדברים אכן יתקיימו. ברכה עניינה שהדברים שכבר קיימים במציאות, ברכה מלשון בריכה, שהשפע שקיים בבריכה, במאגר למעלה, ירד למטה. היא לא יוצרת דברים חדשים. זאת תפילה, ותפילה באמת פונה לאלוקים ולא לעם ישראל. בתפילה אנחנו מבקשים שיבצר שפע חדש, יהי רצון מלפניך. בברכה אנחנו מבקשים שהשפע שכבר קיים ונגזר עלינו, ירד ויגיע עד למטה, בברכת הנכסים, באושר גשמי, בבריאות גשמית ובכל מה שצריכים. נסיים בסיפור יפה. אמרנו שהברכה מורידה את השפע למטה, בלי בדיקה, בלי עיון, בלי יותר מדי כתרוגים. סיפור יפה בהקשר הזה. בתל אביב היה חסיד גדול, שגם היה עשיר גדול, שקראו לו רבי שמריהו גורארי. היה לו מנהג יפה, כל שנה בחודש תשרי, הוא היה נוסע להיות אצל הרבי, ביום כיפור, בימים הנוראים. באותה תקופה שהוא היה בניו יורק, באחת הפעמים, נפטר בבורו פארק, בשכונה החרדית, אדמור, האדמור מקופישניץ. והוא, גורארי, נסע להשתתף בלוויה, הוא גם קרוב משפחה, מחותן איתו, והוא נסע להשתתף בלוויה. אחרי שהוא חזר מהלוויה, הוא היה אצל הרבי ביחידות, הוא נכנס אל הרבי ליחידות, והרבי התעניין מה היה בלוויה, האם היו הרבה אנשים. הרבי אמר, אתה בטח מתפלל, למה אני שואל אם היו הרבה אנשים, מה זה חשוב? אם האדם הוא גדול, אז הוא גדול, לא חשוב כמה אנשים ליוו אותו. הרבי אמר, זה חשוב. חשוב מאוד כמה אנשים ליוו אותו בהלוויה. למה? הרבי אמר שאותה כמות של אנשים שמלווה את האדם למטה, אותה כמות מקבלת אותו למעלה. אם למטה ליוו אותו 5,000 איש, אז למעלה מלווים אותו 5,000 מלאכים, מקבלים אותו למעלה בבית הדין של מעלה 5,000 מלאכים, ויש לזה משמעות עצומה. כי כשאדם מגיע לבד לבית דין של מעלה, אז בודקים אותו, מעיינים בדין שלו, בודקים טוב מה הוא עשה בחיים ומה הוא לא עשה. אבל כשאדם מגיע לבית דין של מעלה עם 5,000 מלווים, מעבירים אותו, לא בודקים יותר מדי. רבי הביא לזה משל. הוא אמר, זה כמו במכס. כשאדם מגיע למכס, ב3:30 לפנות בוקר, הוא נחת מאיזה טיסה מאוקראינה ב3:30 לפנות בוקר, איזה טיסת שרטר זולה, זה מה שהיה רק באמצע הלילה. הוא מגיע ב3:30 לפנות בוקר, הוא לבד במכס. נו, אתה עובר לבד, יושבים שם 5 מוכסים שאין להם מה לעשות. כמובן מתלבשים עליך, מעבירים את המזוודה בשיקוף, מתחילים לפתוח, לחטט. אבל אם אדם מגיע מארצות הברית ב5 בערב, שדה תעופה מלא אנשים, נוחתים ג'מבו עם 500 איש ועוד 500 איש, הטרמינל מלא אנשים, אתה עובר את המכס עם עוד מאות אנשים יחד איתך. הם לא משתלטים, הם לא יודעים את מי לעצור ראשון, אז הם פשוט יושבים ונותנים לכולם לעבור. אמר הרבי, כביכול כך זה למעלה, כשאדם בא לבד, בודקים אותו. כשהוא בא עם הרבה אנשים, אז מעבירים את כולם יחד. זה רעיון שהרבי אמר אותו לאותו גורריה, בקשר להלוויה של האדמור מקופישניץ. גורריה היה סוחר. אנחנו שומעים רעיונות טובים, מחייכים והולכים הלאה. סוחר יודע לזהות הזדמנויות. מכל דבר הוא עושה הון. גורריה חזר לארץ, והדבר הראשון שהוא עושה, הוא לא הולך לעבודה. הוא הולך לטפל במה שהוא שמע מהרבי. הוא לוקח מונית, נוסע ללוד. בלוד הייתה הישיבה הגדולה, הוותיקה של חב"ד. הוא נכנס למנהל הישיבה, ואומר לו, תראה, כבוד המנהל, מה אתה צריך לישיבה? אתה צריך תרומה, מה אתה צריך תרומה? המנהל אומר, כן, אני צריך לבנות כיתות. באו עוד תלמידים חדשים, הרישום גדל, אני צריך כיתות חדשות. גורארי אומר, אין בעיה, אני משלם לך את הכיתות. בתמורה יש לי בקשה צנועה. תבטיח לי שבבוא היום, התלמידים של הישיבה יבואו להשתתף בהלוויה שלי. נו, המנהל מאוד שמח שיבואו עוד 20 איש כמוך. חתם לו שהתלמידים יבואו להשתתף בהלוויה שלו. משם לקח שוב מונית גורריה ונסע לירושלים. נכנס לישיבת תורת אמת ברחוב ירמיהו, הישיבה הוותיקה והמכובדת של חב"ד, ומבקש מהמנהל את אותה בקשה. אני תורם לך מה שאתה צריך, ובתמורה התלמידים שלך של ירושלים יבואו להשתתף בבוא היום בהלוויה שלי. גם המנהל הזה שמח מאוד. בפועל, מה הווה עלה? מה היה בסוף? גורריה נפטר בערב יום כיפור, ממש לפני כניסת החג, שם בבית המדרש של הרבי. ההלוויה שלו הייתה למחרת יום כיפור. הרבי בעצמו יצא להשתתף בהלוויה. וכשהרבי יוצא, אז כל הבחורים מגיעים להשתתף בהלוויה. ובחודש תשרי, כל הבחורים של חב"ד בעולם נמצאים אצל הרבי, נמצאים באמריקה. אז בהלוויה של גורריה לא השתתפו רק תלמידי לוד וירושלים, אלא תלמידי קליפורניה ואוסטרליה וניו הייבן וכל מקום שיש ישיבה של חב"ד, ורוסיה ואירופה וכל מקום שיש תלמידים של ישיבה של חב"ד, כולם השתתפו בהלוויה של אותו גורריה. יש רגעים שבהם השפע יורד במהירות, בלי קטרוגים. זה הרעיון של ברכת כהנים. ברכת כהנים היא מהירות, היא ברכה שמורידה את השפע מלמעלה למטה, בלי הפרעות, בלי קטרוגים, ומבטיחה בעזרת השם ברכה והצלחה בכל מה שאנחנו זקוקים לו.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.